והנה אנחנו בספר במדבר, בפרק למד א', פסוק ד'. אלף למטה, לכל מטות ישראל תשלחו לצבא. כן, אז מה זאת אומרת אלף למטה? אז כמה מכל מטה? אלף. כמה מטות יש? אז זה 12, אז זה 12,000, נכון? כמו שכתוב, הימסרום אלפי ישראל, אלף למטה, 12,000 חלוצי צבא. אז, אבל יש גם שבט לוי, לא? השבט לוי יצא למלחמת מדיין או לא יצא למלחמת מדיין? מחלוקת בין התנאים. יש כאלה שאומרים שלא. כפי שכתוב, אלף למטה, 12,000. אז זה ששבט לוי לא יצא. ערוץ מיר אומר לרב ולתלמידים, והתלמידים בוקר טוב, תודה. וגם לכן. אליעזר, אתה רוצה? אתה יכול לבוא לקחת את המכשיר, הוא נמצא על השולחן שבכניסה לכיתה, אם אתה מעוניין. טוב, ובכן, זה האפשרות אחת. אפשרות שנייה, להגיד שכיוון שכתוב אלף למטה עוד פעם, זה לרבות את שבט לוי, שגם שבט לוי יצא למלחמה. זה המחלוקת. מי שאומר שזה לרבות את שבט לוי, מכאן שבדרך כלל הוא לא יוצא. מי שאומר שלהוציא את שבט לוי, שמכאן שבדרך כלל הוא יוצא. למלחמת מצווה. בקיצור, מה שכתוב ששבט לוי לא יוצא למלחמה, מדובר בפשטות במלחמת הרשות, ולא במלחמת מצווה. טוב, וישלח אותם משה. אלף למטה לצבא אותה ואת פנחס בן אלעזר הכהן לצבא, אוכלי הקודש וחצוצרות, התירוע בידו. מה עושה פנחס בן אלעזר שם? אתה מכשיר, זה אני לא יכול. טוב, הכוונה, כן, פנחס היה מה שנקרא כהן משוח מלחמה, כפי שמובא בספר דברים, שכשיוצאים למלחמה יש קודם כל נאום חיזוק של הצוותים של הכהן המשיח, מחלק ציציות לכולם, סופגניות אם זה חנוכה, וכולם יוצאים. ויצבעו על מדיין, כאשר ציווה השם את משה ויהרגו כל זכר. טוב, כאן אנחנו לומדים טוב, הלכות מיוחדות ששייכות למלחמה מיוחדת. כלומר, מלחמת מדיין, כפי שאמרנו, הייתה מלחמה לשעה. אין לנו מצווה לדורות להילחם במדיין. כלומר, היום, אם אנחנו פוגשים את מדיין, אין לנו מצווה להילחם בהם, משום שהם אינם משבעה עממים, אינם בארץ ישראל, אלא אותו מבצע שהיה אז היה מבצע נקמה. מיוחד. ולכן ההלכות שלו שונות מאשר שאר ההלכות של מלחמה. אף על פי כן, יש כמה דברים חשובים שאנחנו לומדים ממלחמת מדיין. אז קודם כל, מה זה ויצבעו על מדיין כאשר ציווה השם את משה ויהרגו כל זכר? מה זה כאשר ציווה השם את משה? אמרו חז"ל, הכוונה שהשאירו רוח רביעית. רביעית. מה? משמע?
מה
הכוונה? מה משמעות? פשוט מאוד. שהקיפו את מדיין משלושה רוחות, צד אחד, שניים, שלוש, צד רביעי, מה שנקרא רוח רביעית, השאירו פתוח. למה? כדי שיברחו. נשאלת השאלה, למה התורה נוטלת הנחיה כזאת לתת מקום לברוח? מה הסיבה? הרי זה יכולה מבחינה אסטרטגית, זה ממש לא חכם, לא? יפה. אחת הסברות היא שכדי שהם לא יילחמו כל כך חזק, כלומר אם האויב מוקף מכל ארבע צדדים אין לו לאן לברוח, אז הוא מרוב ייאוש יילחם חזק, אז אתה תפסיד במלחמה. מה שאין, כי אם אתה נותן לו מקום לברוח, אז בורחים, ואז יש לך פחות התמודדות. אגב, יוצא לפי זה שכתוב כאן ויהרגו כל זה. יש גם טענה אחרת שזה בגלל שכמין בל תשחית כזה לחוס על האויב. אבל זה סברה פחות סבירה. אבל נשאלת השאלה, אז מה שכתוב כאן ויהרגו כל זכר? כל זכר שמצאו. זה לא שהרגו כל מדיין, הרגו כל זכר שמצאו. כלומר במלחמה. כלומר, הלוחמים אותם הרגו. בסדר? עכשיו, זה מניח שגם בין הלוחמים רבים ברחו. זה הסיבה שבספר שופטים אנחנו פוגשים את המדיינים עוד פעם. אם הם חוסלו, אז איפה הם? אז כנראה שהם לא חוסלו. ואת מלכי מדיין הרגו על חליליהם את אבי ואת רקם ואת צור ואת חור ואת רבע, חמשת מלכי מדיין, ואת בלעם בן בעור הרגו בחרב. אז יש פה כמה דברים שצריך לברר. קודם כל השמות האלה, אבי, רקם, צור, חור, רבע, חמשת מלכי מדיין. את צור, שהוא המלך השלישי, אנחנו מכירים. מאיפה אנחנו מכירים אותו? קוסבי בצור, כלומר הוא האבא של קוסבי שנשלחה להכשיל את ישראל, נכון? כלומר זה מראה את המעורבות הישירה שלו במעשה של בעל פעור. רקם, מזכיר לכם משהו? רכב קרבי משוריין, כמה דעת אמרת על הרקם עלה, אבל אין הכוונה לזה כלל וכלל, אלא רקם זה השם הקדום, כלומר השם הארמי לעיר קדש. כן, יש קדש שבערבה, להבדיל מקדש ברנע, היא נקראת רקם בכל מקום, ויותר מאוחר נקרא בשם פטרה, פטרה איפה שהסלע האדום. כן, אז כנראה שמלך מדיין קרוי על שם אותה עיר רקם, או שהוא נתן את שמו לאותה רקם. כן, השמות האחרים, אבי, חור ורבע, אין לנו ידיעה עליהם, לפחות אני לא יודע. עכשיו, מה זאת אומרת? יש חמישה מלאכים למדיין? איך אפשר לנהל ככה מדינה? מה? הכוונה שהם היו ראשי שבטים. כלומר, מדיין לא הייתה מדינה מאורגנת מאוד. כן? עכשיו יש לי רק שאלה, מה פתאום הולכים עד מדיין? כלומר, אתם יודעים איפה זה מדיין? מדיין זה בצפון חיג'אז. מה? חיג'אז זה החלק הצפוני של ערב, זה האזור של עקבה, כן? מדרום לאדום. עכשיו, איפה נמצאים בני ישראל באותה שעה? בערבות מואב, קרוב ליריחו, כן? מול יריחו. וכדי ללכת להילחם במדיין, צריך לעבור את כל מדבר אדום, מדבר מואב. מה?
לנייד כוחות.
לנייד כוחות, כלומר, למרחקים אדירים. אז זה לא סביר, נכון? גם לא מובן כל כך, הרי בסיפור הזה של בעל פעור, נכון? אז כתוב שמה שזמרי ויקרב אל אחיו את המדיינית. משמע שהיו מדייניות שמה באזור. אז איפה זה מדיין? האם זה מדיין שבחיג'אז או זה מדיין אחר? מכאן אתה צריך להניח שהמדיינים היו ניידים. כלומר, לא הייתה ממלכה מדיינית מסודרת, אלא היו שבטים ניידים, וכנראה אותם המדיינים היו באזור של ערבות מואב. עכשיו, זה לא כל כך ברור לי. הרי האזור של ערבות מואב היה של מי? למי הוא היה שייך לפני שבני ישראל כבשו אותו? לא. מה פתאום של מואב? האזור של מה? של סיחון. נכון, סיחון כבש ממלך מואב הראשון את כל ארצו עד ארנון. כלומר, ממלכת מואב חולקה לשניים, החלק שנשאר עצמאי מדרום לנחל ארנון, והחלק שמצפון לארנון ועד חשבון, זה האזור שנכבש על ידי סיחון המלך האמורי. נכון? זאת אומרת שכל האזור הזה הוא אזור די מיושב. כלומר, כל האזור שקרוב לירדן, מצפון לים המלח, מהצד המזרחי, הוא מוקף על ידי סיחון לשעבר וישראל עכשיו, ומדרום מואב. אז מה, איך תקועים שם המדיינים, תגידו לי?
זה קשור לזה שכמו בגדעון, הקופה של גדעון?
בימי גדעון, זה אנחנו רואים, הם באים על גמלים, וגמלים יכולים לעשות אלפי קילומטרים. הם באים, אבל מה פתאום, יש פתאום מדיינים שנמצאים שם באזור? מה אתה אומר?
בגלל שיש שם אזור פורה, אז הם יושבים...
כן, יש שם אזור פורה, כן, אבל מי נתן להם לשבת שם?
הם באים, אוכלים ובורחים.
אז אני אגיד לכם, זה לא שהם באים ואורחים, הם היו בהתחלה, רגע רגע שאני אמצא את זה, הם נקראים בשם, רק רגע, איפה זה כתוב? אני מקווה שאני אמצא את זה תוך דקה, אם לא אנחנו נוותר. עוד שנייה. וניקה, את לא מוצא את זה, אבל יש מקום אחר שהמלאכים האלה נקראים בשם נסיכי סיחון. נסיכי סיחון. אז כנראה שהם היו מושבה מדיינית, תחת שלטון סיחון, והם היו משועבדים לו. כלומר, הם היו בעצם שלוחים, הם היו כמו שכירי חרב אולי, או איזה מושבה, תחת שלטון סיחון, אני לא זוכר איפה זה כתוב, נסיכי סיחון, אבל זה כתוב במקום אחר, כן? ולא מצאתי לצערי הרב, אולי זה בספר דברים. מי שיש לו אולי קורקונדנציה או משהו שיכול לבדוק עכשיו במחשב, לא משנה. על כל פנים, הם נקראים נסיכי סיחון. יוצא לפי זה, שכאשר הושמדו האמורי על ידי ישראל, מה זה עשה למלכי מדיין? לא, זה שחרר אותם. הם קיבלו עצמאות. כלומר, הם הופכים להיות איזה מין שבט באזור, שהתורה לא צוותה להילחם בהם, ועכשיו הם עצמאים, אז היו צריכים להודות לישראל. במקום להודות לישראל, הם הכתיעו אותם. מובן? טוב. אז זאת אומרת שהם באזור של ים המלח שם. אז הרגו כל זכר, מה עושה שמה בלעם בן בעור? הרי בלעם בן בעור, עד כמה שאני זוכר, הוא, איך אמר לו בלק? לך, לא, בירך לך את מקומך. אלא מה? הוא הלך למדיין. קודם, כלומר, בדרך הוא אמר, אני אקפוץ בדרך מדיין. מה יש לו לעשות במדיין? לגזור את הקופון. למה? הרי הוא זה שנתן את העצה להחתי את ישראל, נכון? אז אם כבר, מוצאים אותו, תופסים אותו, הורגים אותו. בן כמה הוא היה כשהרגו אותו? בלעם. אתה אומר שלא היה לו גיל, כי הוא היה מזמן פרעה. איך אתה יודע? כתוב שהוא זה שנתן עצה לפרעה. זאת אומרת שכשמשה נולד, 120 שנה לפני כן, הוא כבר היה יועץ של פרעה. אז זה חתיאר, נכון? זקן, משהו, משהו. במיוחד לפי חז"ל, שהוא הבן של לבן הארמי, אז בכלל, הוא כבר כמה מאות שנים יש לו, נכון? אמת, נכון? עכשיו יש לי שאלה עליך. כתוב בגמרא במסכת סנהדרין, שבפנקס של רבי יהושע בן לוי כתוב, שבר תלתין ותלת שנין הווה בלעם בן בעור, קטקטיל יתה פנחס לסתה. כלומר, אני מתרגם, בין 33 שנים היה בלעם בן בעור, כשהרגו פנחס הליסטים. אז איך זה מסתדר? 33 שנים עם איזה 200-300 שנה. איך זה מסתדר? אז זאת אומרת, זה צאצא שלו. אבל למה עשו אותו בן 33? ומה זה פנחס הליסטים? מה פתאום? מה אתה אומר?
זאת אומרת, בלעם זה יותר משמעותי כזה.
אתה אומר, זה, כן, זה מה שגם כן חכם יוסף אומר. זאת אומרת, אתה אומר, זה משהו כזה, איזה סוג, טיפוס מסוים של אנשים, לא בן אדם ספציפי. כן, כמו שאמר, זה קטגוריה בקיצור. יש קטגוריה אנושית בלעם בן בעור. זהו, תודה. יהושע פרק י"ג פסוק כ"א, זהו, זהו, זה ביהושע, חמשת המלכים האלה נקראים נסיכי סיחון, וואלה. וכל ערי המישור וכל ממלכות סיחון, מלך האמורי אשר מלך בחשבון, אשר היכה משה אותו ואת נשיאי מדיין, את אבי ואת רקם ואת צור ואת חור ואת רבע, נסיכי סיחון יושבי הארץ. אם כן, שלושה אנשים תרחו פה למסור את התגובה, אני ממש מודה לכם, איזה טכנולוגיה, משהו. טוב, כן. כן, יש גם הספר יהושע פרק, כן, בסדר, אוקיי, תודה. כן, פסוק כ"א. כן.
אני רוצה להתייחס לשיר כיוון של רוח אחד שיכול לברוח. אנחנו רואים רק בשנים האחרונות, ב-20-30 שנה האחרונות, למשל עם ערפאת במלחמת העולם הראשונה, שהקפנו אותו, לא הייתה לו ברירה, יצא עם דגל לבן. למה? לא היה לו שום מקום ללכת. אותו דבר במלחמת יום הכיפורים, שהקפנו את הארמיה השלישית הנצורה, זה מה שהכריע את הכל.
נכון. נכון.
לא שאלנו להם פתח.
נכון. אתה אומר לפעמים, מבחינה אסטרטגית, יותר טוב להקיף מכל הצדדים. נכון. יש פעמים שזה כך, יש פעמים שזה כך. עכשיו, לגופו של עניין, אני חוזר פה לבלעם בן בעור, שהיה בן 33. מאיפה לקחו את ה-33 הזה? ומה זה שהרגו פנחס הליסטים? אז תדעו לכם שיש הרבה מאוד אגדות בחז"ל שמדברות על בלעם או שמדברות על קורח, והכוונה האמיתית היא לא לבלעם ולא לקורח, אלא לישו. ישו. כן, בן כמה היה ישו כשנהרג?
33.
מי הרג אותו? פונטיוס פילטוס, נכון? אז פנחס ליסטה זה שיבוש של פונטיוס פילטוס. פשוט מאוד. ומכאן שחז"ל ראו איזשהו קשר בין ישו, קורח ובלעם. מה המכנה המשותף של שלושתם? לא רוצים לאומיות ישראלית. כלומר, רוצים תורה, אבל לא רוצים לאומיות. בסדר? זה שלושתם.
איפה נכון שבלעם רוצה תורה?
בלעם רוצה תורה ועוד איך. תראה מה איזה מדרגה יש לו. הוא שווה למשה. כן? לא, אז זה ברור שאני אומר שמה שכתוב בגמרא שבלעם היה בן 33, זה בכלל אין הכוונה לבלעם בכלל.
נכון, אבל המדרש השני שאומר...
המדרש שאומר שבלעם היה יועץ של פרעה, זה מסתדר יפה מאוד. אז הוא בן 200, מה יש? באותם הימים זה עוד איזשהו אפשרי, לא? לא, מה פתאום? אנחנו רואים אנשים שחיו יותר מזה, כן? יותר מ-120. לא, לא נכון, זה סתם איזה אגדה שמסתובבת, שמנוח ואילך אי אפשר לחיות יותר מ-120 שנה. כמה זמן חי אברהם אבינו? 175. כמה זמן חי יצחק? 180. כמה זמן חי יעקב? 147. כמה זמן חי תרח? 205. נו, אז מה אתם מדברים?
אז מה
התכוון נוח? מה כתוב שם? והיו ימיו 120 שנה. שעוד 120 שנה יהיה מבול. חוץ מזה שזה רומז בנשמתו של משה שהייתה שם. זה למדנו. כשאמרנו את בראשית. אז כשהגענו לפרק ו' דיברנו על זה, נכון? פסוק ג'.
זה לא מופיע בערוץ.
לא מופיע בערוץ. אבל דניאל לוי יש לו. כן, בבקשה.
למה כתוב...
למה הרגו אותו בחרב ולא נגיד בסקילה או בשריפה או בחנק? למה ההדגשה של בחרב? רש"י עונה על זה. הוא בא לישראל והחליף אומנותו באומנותם, שאין לו שעים אלא בפיהם ועל ידי תפילה ובקשה, ובאו ותפס אומנותם לקללם בפיו, אף הם באו עליו והחליפו אומנותם באומנות האומות, שאם בחרב, שנאמר וחרבך תחיה. מכאן אתה לומד עיקרון חשוב ביותר, שצריך לרדת לרמה של האויב. כן? כלומר, אנחנו נרד לרמה שלהם. כן, אתה לא יכול לנצח מישהו אם אתה לא משתמש בנשק שהוא רגיל בו. בשביל זה צריך לקרוא רש"י. כן, אז אתה אומר שמי שלא קורא רש"י לא יודע את זה. טוב. אני זוכר שפעם היה כתוב, באחת התקופות של האינטיפאדות, היה מאוד מאוד מסוכן לנסוע בדרכים. בכלל הדרך לקריית ארבע הייתה ממש בחזקת סכנה, והרבה אנשים היו נוסעים רק ברכב משוריין וכל מיני דברים כאלה. ופעם הייתה איזה, ראיתי מודעה גדולה, היה כתוב, אין כוחנו אלא בפה. היה כתוב בגדול, אין כוחנו אלא בפה. אחר כך היה כתוב, לאור המצב הקשה, ואז אנחנו נתקבץ, להתפלל אצל אבות הקדושים, במערת המכפלה, להביא שופרות, להביא תהילים וכו' וכו' וכו'. ולמטה היה כתוב, כל הדרך מובטחת על ידי צהל. יש לשים לב, לקשל הלוגי נדמה לי שתמון במודעה הזאת. כן, אני רוצה להגיד משהו. איך אנחנו מסבירים אריכות הימים של אותם הדורות? נאמר ככה, הם היו שואבים את החיים שלהם ממקום יותר גבוה משלנו. כלומר, כל אחד, נגיד, כלומר, מעוגן במחצב נשמות מסוים. אז אנחנו, למשל, אפשר לומר, נגיד באופן פשוט, החיים שלנו זה מה שנקרא זעיר אנפין. מה זה זעיר אנפין? רחמים פשוטים. מה זה רחמים פשוטים? זה דבר פשוט. כלומר, הקדוש ברוך הוא נותן לנו רחמים. רחמים זה כינוי לזמן. כן? כלומר, אנחנו חיים במסגרת חיים שנותנת לנו אפשרות להגשים משהו במהלך שהותנו על פני כדור הארץ. ואנחנו, מספיק לנו בשביל זה משהו בין 60 ל-100 שנה בערך. כן? זה בערך מעטים האנשים שעוברים את גיל המאה, נגיד. כי זה מספיק לנו כדי לממש את התפקידים שלנו. אבל הקדמונים היו מעוגנים מה שנקרא רחמים גדולים. מה זה רחמים גדולים? או אריך אנפין? חשבונות שמקיפים תקופות ארוכות יותר. ולכן היו צריכים גם אורך חיים יותר גדול. מבין אותי? כן. עכשיו יש דיון על זה בין הקדמונים, האם זה רק יחידי סגולה שהיו חיים כל כך הרבה, או כל בני העולם. יש ספר קדום שנקרא So When, זה לא באנגלית, כן? זה ספר סיני, של רפואה סינית. שם יש שיחה מעניינת בין הקיסר הצהוב לבין הרופא שלו. הקיסר הצהוב הוא אחד מהקיסרים הראשונים של סין, הייתי אומר אפילו קיסר מיתולוגי. ושם בשיחה הזאת בינו לבין הרופא שלו, הוא שואל אותו שלוש שאלות. הוא שואל אותו, אבותינו היו חיים מאות בשנים, ואנו, מה? הקיסר שואל את הרופא. אומר לו, תגיד לי, מדוע אבותינו היו חיים מאות בשנים, ואצלנו, מי שחי 100 שנה, נחשב לזקן מאות? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, מדוע אבותינו היו ניזונים דרך העיניים, ואנו ניזונים דרך הפה? שאלה שלישית, מדוע אבותינו לא היו זקוקים לתרופות, ואנחנו כן? בסדר? ככה פותח את השיחה בין המלך לבין הרופא. אז קודם כל מה שאנחנו רואים מהספרות העתיקה הזאת, במידה, אנחנו לא יודעים עד כמה היא עתיקה, כי בקרונולוגיה יש פה כמה בעיות, אבל אחד הדברים שאנחנו רואים זה שהם קיבלו קודם כל כדבר מובן מאליו שהקדמונים היו חיים הרבה. כלומר, הייתה להם מסורת בדבר הזה. וזה במרחב תרבותי שהוא רחוק מאוד מעם ישראל. דבר נוסף, מה פירוש הדבר ניזונים דרך העיניים? נהנים מזיו השכינה, נכון? כלומר, כפשוט הם חשו את הדבר הזה, שאצל הקדמונים הייתה אפשרות של הזנה מסוג אחר. וגם זה שלא צריכים תרופות, כנראה. כן? בסדר? טוב. כן, כלומר, יש איזה מדרגת חיים אחרת, מה שאנחנו מכירים. היה אחד ברוסיה, מה? אני לא מכיר עדויות מקורות אחרים, אבל יכול להיות שיש, אני לא מכיר הכל. רק שנייה. יש גם, היה אחד בשם אוספנסקי, שמעת עליו? תלמיד של גורג'יף מרוסיה. היה איזה אדם דווקא מהקווקז, היה איזה מין מיסטיקאי רוסי. הוא כתב, התלמיד שלו, אוספנסקי, כתב ספר שפופולרי דווקא בארץ, נקרא חיפוש אחר המופלא או משהו כזה. שבו הוא מדבר, זה אדם שהסתובב הרבה בהודו, בכל מיני מקומות בעולם, כדי לחפש את סוד החיים. אז המסקנות שלו קצת שונות מן היהדות, אני מוכרח לומר, אבל אחד הדברים ששם הוא מברר זה האפשרות של לחיות מעל הטבע. אז יש דברים כאלה. עכשיו, השאלה אם אנחנו צריכים לקבל את זה כפשוטו. נגיד, אין לי סיבה לא לקבל את זה כפשוטו. אם תהיה לך סיבה לקבל את זה שלא כפשוטו, ויהיה לך הסבר שיתקבל על הדעת בפסוקים, בבקשה, סחתן. מה? מדעית זה לא מסתדר, אני לא יודע. כלומר, השאלה היא, מה גורם לאריכות החיים? ומשל, אחד הדברים שגורמים, נגיד, למות, זה הסתיידות העורקים. כן? זה הדבר, זה התופעה המצויה ביותר של הזקנה. כן? מה? כן, הבלי, אבל אני אומר, אם יפתרו את בעיית הסתיידות העורקים, יוכלו לחיות מאות בשנים. יש היום מחקרים שמנסים לפתור את זה, מה? כן, אז יצטרכו להתמודד. כלומר, אתה יכול לשאול אותה מידה, איך זה שאדם חי 70 שנה? איך הוא מסוגל? גם זה שאלה, למה הוא לא מת אחרי 5 שנים? הרי גם החומר שלו מתבלה. אז הדברים האלה, למשל היום אנחנו יודעים על פילים, כן? הפילים מסוגלים לחיות מאות שנים. כן. סתם פיל חי 100 שנה. כן? יש צבים שחיים 200 שנה ו-300 שנה. יש צבים בני 300 שנה. כן, אז אותו, אמנם יש להם פיזיולוגיה שונה משלנו, אבל זה אומר שזה אפשרי. למשל, יש צמח, עושים היום מחלאות בנגב, בין העגבניה לבין החוכובה. למה? גילו שהחוכובה זה אמנם לא טעים, אבל זה יכול להחזיק מעמד בלי להירכב זמן רב, שנים רבות. העגבניה זה טעים, אבל זה נרכב מהר. אז עשו החלאה, היום יש עגבניות שאפשר לשים אותם על המדף, יחזיקו מעמד 6 חודשים בלי כלום. היה אפשר גם לנסות הפוך. כן? כלומר, חוכובה שתירכב תוך שבועיים. גם זה יכול להיות. כן, זה אפשרי. תלוי איך עושים את האחלה. כלומר, התכונות קיימות. זה כמו שלמשל כתוב בגמרא על רבי יוחנן שאמר, עתידה אישה שתלד בכל יום. אז לגלג עליו אותו תלמיד, אמר, אין כל חדש תחת השמש. הראה לו ביצה. אני, אתה רואה שיש תרנגולת שיולדת בכל יום. אז אם היא יולדת בכל יום, מדוע שאנחנו גם כן לא נוכל לגרום לאישה ללדת בכל יום? אלא מה תגיד? יש הרבה זמן כדי שהעובר יתפתח. היום אנחנו כבר יודעים איך זה אפשרי. אם אתה עושה הפריה, אפילו חוץ רחמית, ושותל את זה על גבי מצע של צלחת פטרי, ושם את זה באינקובטור, אני קצת מקצר, כן? יהיה אפשרי באופן עקרוני לראות את ההתגדלות של העובר מחוץ לרחם במשך 9 חודשים. ואז הזוג הנלבב יבוא מדי פעם להסתכל מה קורה באינקובטור ולהתרגש. ואז יהיה אפשר גם ללדת בכל יום.
ולא ישאלו על מין העובר.
מה?
ולא ישאלו על מין העובר.
לא ישאלו על מין העובר, זה יהיה גלוי. כן? כלומר, אנחנו לא יודעים בדיוק איך הרפואה יכולה להתפתח, באיזה כיוונים. אז הבא נהיה פתוחים. אני מציע. כן, בבקשה.
מי שהעביר הרצאה שיש בן אדם שהוא לא אוכל ולא שותה בהודו או איזשהו חי ככה ויש לו קאט שהולכים אחר ומנסים להגיע
לרצאה. מה שאתה אומר, אל תאמין לזה. בסדר, מוכן. יש אנשים גם שעושים שביתות רעב של שבועות רבים. הם רק שותים. רק היא המון המון סוכר.
יש מדענים בארצות הברית לחקור להם, ושמו אותו במשך שבוע בחדר סגור.
כן.
והוא לא
בא לו יציאות,
הוא לא
היה צריך לדוח. טוב, לא יודע. בסדר. לא יודע, לא יודע. אני לא יכול לפסול תופעות שאני לא מכיר. אני אומר רק שיש משהו מאוד חדש, אז שיביאו ראייה, אחרי זה נדבר.
זה גם פרשת השבוע, קרול היה מתפנה.
כן.
אני מכיר אנשים...
אין לו פנאי.
אין לו פנאי.
כן.
אני לא מכיר אנשים
שהוא
בן 18 יום, גם ל-30 יום, רק שתו.
בסדר. אוקיי, נו. שחקר את מה? אוספנסקי, גורג'ף, יש גורג'ף, תלמידו אוספנסקי. כן, זה ספרות שהיא מאוד פופולרית אצל, אצל הנוער המתבגר שמחפש דרך. אני מציע, אל תקראו את זה, זה אכזרי. כן. מפרשני התורה, הדעת זקנים, מביא שיש אי התאמה בקשר לגילו של בלעם, שלפי חזל היה באותה עצה שלבן התחכמה לו, ומצד שני, חזל אומרים שנהרג בחצי ימיו, דיינו 33. טוב, זו הייתה השאלה שאני שאלתי. מי זה פונטיוס פילטוס? היה יהודי? מתייוון? אם הרב יכול לחזור, כיצד המדרשים מכנים אותו בהיפוך אותיות? טוב, נלך עם השאלה האחרונה. קוראים לו פנחס ליסטאה, פנחס הליסטים. וזה שיבוש של פונטיוס פילטוס. עכשיו תגיד, עם שם כזה אפשר להיות יהודי באמת? כן, בבקשה.
למה אין ביקורת על המדיין בקטע של אי הכרת הטוב?
רגע, אולי בכל זאת, פה שואלים. פונטיוס פילטוס היה נציב רומא בארץ ישראל, והוא זה שדן את ישו למיטה והוציא אותו להורג בצליבה. כן, בבקשה.
יש ביקורת נגד מואב שדבר שלא תגידו את זה
לכם במה. נו.
אני לא מכיר ביקורת נגד מדיין. על מה שהרב עכשיו אמר, שלכאורה שחררנו אותם, והם תוקפים אותנו בחזרה.
לא הבנתי, מה אתה רוצה? שיהיה כתוב בתורה שהם לא בסדר?
לא, שתהיה ביקורת על אי הכרת הטוב, שזה יבוא לידי ביטוי במשהו. כאשר מואב, יש...
כן, כן. אז מדוע כלפי מדיין אין זכר לזה שהם לא היו בסדר? כן, מבחינת אי הכרת הטוב. לא יודע. עצם זה שכיסחנו להם את הצורה, זה גם ראייה לזה שהם לא היו, שהם היו לא בסדר. כן. בבקשה. נו, אז מה? טוב, זה כבר סוגיה אחרת. אני רוצה להיכנס אליה עכשיו. אני לא רוצה להיכנס לסוגיה, בסדר? כי זה נושא רחב, צריך לדון בזה בהזדמנות, כן. לפי כלל גדול, שאני לא נכנס לסוגיה שאיננה נושא השיעור, כן.
חסר את הרקע ההיסטורי למה שאנחנו קוראים. האם הפעולת תגמול הזאת, זה ההמשך, התוצאה של הסיפורים בלק, בלעם...
זה ההמשך של מה שקרה עם בלק ובלעם שם, ובנות מואב, בערבות, בבעל פאור.
נכון, אז יש שם המון חילופי שמות, בנות מואב, והמדייניות, ו...
אז כנראה...
בלק כאן אמור להיות גם...
אז מזה אתה לומד פה דבר מאוד חשוב, שהמואביות, על בנות מואב שמדובר עליהן שם, הן מדייניות. נכון? בנות מואב, כי הם גרו במואב. כן, כמו שאתה אומר, יש יהודי אמריקאי. יהודי, הוא לא אמריקאי, אבל הוא בא מאמריקה.
בלק ניצל את הכוח
של התחת
שאתה לא
כלומר, אתם מדיינים? כן. וישבו בני ישראל, הרי גם רואים שם שמואב שאלו את זקני מדיין, כן, וכו'. רואים שהם היו החכמים כאילו, כלומר, הקבוצה של החכמים שאיתם מתייעצים כדי להילחם בישראל. פסוק ת' וישבו בני ישראל את נשי מדיין ואת טפם ואת כל בהמתם ואת כל מקניהם ואת כל חילם בזזו. למה? טוב, הרגו את הזכרים, אז מה עושים עם מי שנשאר? לוקחים אותו בשבי, נכון? גם הנזירים הטיבטים חיים מעל לטבע, אבל זה הרי לא טבע, לא טבעי. אם כן, האם זה יכול להיקרא חיים? לא, זה באמת לא חיים. כלומר, המחיר של הרוחניות אצל הטיבטים הוא הוויתור על החיים. טוב, שמה זה הקצנה גדולה מאוד של תורת הבודיזם, שמניחה שאי אפשר לגאול את העולם הזה. אז יש ייאוש, אז הם מאושרים אבל לא חיים. חבל. מפסידים משהו. טוב, אני חוזר כאן לפסוק ת'. וישבו בני ישראל את נשי מדיין ואת טפם, ואת כל בהמתם, ואת כל מקניהם, ואת כל חילם בזזו. ואת כל עריהם במושבותם, ואת כל טירותם שרפו באש. ויקחו את כל השלל, ואת כל המלכוח באדם ובבהמה. ויבואו אל משה, ולעזר הכהן, ולעדת בני ישראל, את השבי, ואת המלכוח, ואת השלל, אל המחנה, אל ערבות מואב, אשר על ירדן יריחו. וואי, איזה ניצחון. ויצאו משה ולעזר הכהן וכל נשיא העדה לקראתם אל מחוץ למחנה. טוב, עד עכשיו כולם מבסוטים, בטח יגידו, וואי, איזה נאום משה ייתן לנו. כן, אחי גיבורי התהילה, ויקצוף משה. וואו. זה ממש הרגשה לא טובה. על פיקודי חיל, שרי האלפים ושרי המאות, הבאים מצבא המלחמה. ויאמר עליהם משה, אחייתם כל נקבה.
יש איזו הוראה לא להחי אותו, לעשות משהו?
הרגתם רק את הזכרים ולא את הנקבות.
מה הייתה אבא אמינה שלהם לא להרוג את הנקבות?
מה אבא אמינה לא להרוג את הנקבות?
של הלוחמים, מה הייתה
אבא אמינה? מה הייתה אבא אמינה של הלוחמים שלא להרוג את הנקבות? פשוט מאוד. במלחמה הורגים את הלוחמים.
לא
תחפים מפשע,
מלחמות.
לא, אתה בא עכשיו להילחם. אתה לוחם נגד מי שנלחם. אז הורגים את הזכרים ולא את הנקבות. ככה לפחות במלחמת הרשות. אז הם אמרו, זה דומה למלחמת הרשות, כיוון שזאת לא מלחמה קבועה, זה לא מלחמת כנען. אז הורגים את הזכרים ולא את הנקבות. פשוט, לא. כן? אז משה אומר, אין לכם שכל, הייתם צריכים להבין על מה מדובר פה. הן הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם, למסור מעל בהשם על דבר פעור, ותהיה המגפה בעדת השם. אבל בשביל מה שלחנו אתכם כדי לנקום את מה שהם עשו לנו, שהם יכתיעו אותנו, וגדול המחרתיו יותר מן ההורגו, אז דווקא את הנשים היה צריך להרוג, לא את הגברים. אגב, שימו לב, בדברי משה יש דבר מעניין. הן הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם. מאיפה משה יודע את זה? כלומר, מעניין שבתורה זה לא כתוב. זה רק בתורה שבעל פה. בתורה שבעל פה הם מספרים שבלעם נתן עצה לבלק להחתיא את ישראל למדינות מדיין. כן? אבל זה מעניין. זאת אומרת שמשה יודע את התורה שבעל פה. זה מעניין. בסדר. יש דבר נוסף, בעבר הירדן מצאו בחפירות ארכיאולוגיות, מצאו בית שיש עליו כתובת סיד, כלומר סיד על גבי האבנים, ושם מצאו כתובת עברית עתיקה שמתפוררת, אבל הספיקו למצוא, כלומר ראו בכל זאת כמה דברים, והתברר שהבית הזה היה מקום של זנות, ושם בתוך הטקסט מוזכר גם שמו של בלעם בן בעור. כלומר, יש גם ראייה ארכיאולוגית לאמירה של חז"ל. טוב, יש אפילו השערה של החוקר זאב ארליך, הנקרא ז'אבו, שהטקסט הזה, שנשאר ממנו כמה פסוקים רק, הוא הנקרא בגמרא במסכת בבא בתרא פרשת בלעם. יש איזה ספר שהגמרא קוראת לו פרשת בלעם, שלא הגיע לידינו, כנראה. אז תחשוב שזה אותו טקסט, שזה מה שכתוב על האבנים המסוידות.
למה שזה היה על בית?
כי בלעם והזנות זה הולך ביחד. יש ביטוי בגמרא, בלעם קוסם באמתו היה. כלומר, היה מגיע להשגות רוחניות דרך השפלות המינית שלו. זה קצת דומה לשיטות הרבה יותר מאוחרות בהודו שנקראות טנטריזם, אם שמעתם על זה. כן? ואם לא שמעתם עוד יותר טוב. טוב.
זה בעצם היה הקובעתי של בלעם, כאילו שהיה צריך להיות שם הקובעת
הזאת, מה? משהו כזה, לא, כלומר הוא ניהל את הרוחניות דרך הדברים האלה. אז אם כן, מה המסקנה של משה? ואתה, כיוון שאתם פישלתם, הרגו כל זכר בטף וכל אישה יודעת איש למשכב זכר הרוגו. וכל הטף בנשים אשר לא ידעו משכב זכר, אחיו לכם. וואו.
אז
פה
צריך להיות הפוך. הוא בבית עמת על הנקבות,
כן.
הרגו כל זכר בטף.
וכל אישה. כן.
לכאורה, אם הוא
במטענות על הנקבות, אז תהרוג יותר כמות. כן, קודם כל, למה להרוג את הזכר בטף? ב', למה פתאום להחיות את הנשים שלא ידעו, כן? אם כבר.
לא, אחרי שהוא אומר, אם כל נקבה, אז על הדבר הזה אומר מה לבצע, אז תטפלו בנקבות.
זה מה שהתבקש, נכון? וזה לא ככה. אז קודם כל, זה אומר משהו מעניין, שאף על פי שמשה קצף עליהם, הם הרגישו שזה לא נכון להרוג את כל הנשים. כי יש נשים שצריך להחיות. למה? מה? זאת אומרת, אבל שימו לב לביטוי, כן? וכל הטף בנשים אשר לא ידעו משכב זכר, אחיו, מה המשך? לכם. מה זה לכם? מה תעשו איתם? או שפחות, או נשים. כלומר, דווקא אותה נשים, ש... כלומר, אותה אומה שמחתיעה על ידי הנשים שלה, אז דווקא אתם צריכים לקחת מהנשים שלהם להכניס לתוך המשפחה עכשיו. תמוע מאוד, לא? אז כנראה שבתוך מדיין ניצוצות של קודש, שצריך לדעת לברור אותם.
זה מה שעשה משה
רבינו, לא? זה מה שמשה עשה כשהוא בעצמו לקח מדיינית. אז זאת אומרת שיש בתוך מדיין יסוד חיובי, שאחרי שאתה גומר את כל הצדדים השליליים, וזה אכזרי ביותר, בכל זאת יש שם ניצוץ של קודש שאותו אתה מעלה.
שאלה רק איך משה לא לומד אחרי כל הסיפור של ערב רב שהוא לקח, עכשיו שיש מקום לקחת אותה וראה שזה לא בדיוק מציאה גדולה לעשות פה מועד.
כלומר, אתה אומר שמשה פה, הוא ממשיך את הקו שלו, שהוא הבין שצריך להביא את הערב רב ממצרים, כי מכל... כי מכל אומה צריך לקחת משהו, גם אם יש תקלות מזה. למה? זה ההוכחה שאני צודק. אם אתה אומר שמשה לא צדק כשהוא לקח את הערב רב, אז יש פה קושיה. הרי לכאורה צריך ללמוד שזה לא עובד.
אדם שעשה משהו וראה שיש לו טעות, הוא חוזר פעם שנייה.
אז מכאן שזה לא היה טעות. כלומר, אתה טוען ככה, יש לך הנחת יסוד. משה עשה טעות כשהוא לקח את הערב רב, ומכיוון שהתברר במבחן התוצאה שזאת הייתה טעות, אז משה היה צריך להבין שעכשיו לא לוקחים עכשיו מבדות מדיין, נכון? לא לוקחים שבויים, נכון? אבל מה נעשה שמשה כן לקח את השבויים האלה? החיו לכם. סימן שמשה הבין, לא כמוך, הוא הבין שהוא לא עשה טעות כשהוא לקח את הערב רב. נכון? ויש לי אפילו הוכחה לזה. שהקדוש ברוך הוא אומר, ואתה אני חלה, אני חלי ואחלב. על מי הוא מדבר? על עמך אשר עלית מארץ מצרים, כלומר על הערב רב. מה עושה משה? מוסר את הנפש כדי להציל את הערב רב. מה הוא אומר? מה יאמרו מצרים? במילים אחרות, אם אתה הורג אותם, אני צריך לרדת למצרים להביא אחרים.
מתעקש לחזור על...
בוודאי, כלומר, ועל זה נאמר, טוב עין הוא יבורך, טוב עין זה משה, יבורך שהביא את הערב רב. כך אומרים חזל, זה לא אני. אלא מה? יש לך, הם ילדים בעייתיים, נכון? הם עושים בעיות. אז נתמודד עם הבעיות. אבל אי אפשר לוותר על הממד האוניברסלי של היהדות, שמעד ידי ביטוי בליקות הניצוצות ממעמקי הקליפות. ופה זה חריף ביותר כלפי מדיין. הורגים את כל המשפחה, משאירים כמה בנות.
יוצא שמשה בעצם מנסה לעשות את מה שעשה אברהם בזמנו. זאת אומרת, שנתפל בכל העולם כמשהו אוניברסלי ולא להשאיר שום...
אני אגיד לך אפילו יותר מזה. כל פעם, זה דבר שהיה מקובל בזמן העתיק, שכל פעם שכובש היה גובר על אויביו, היה לוקח לאישה את הבת של המלך הנכבש. נכון? ודאי. עם מי התחתן אלכסנדר מוקדון? עם הבת של מלך פרס האחרון. ועם מי התחתן יוליוס קיסר רומא? עם קליאופטרה, המלכה ההליניסטית האחרונה. נכון? ברור. וגם כשעומר אבן חטאב כבש את פרס, הוא לקח שתי שבויות שהיו הבנות של מלך פרס האחרון, אחת לקח לעצמו, ואחת נתן לראש הגולה בוסטנאי. כמו כן יהושע בן נון, כשהוא כבש את ארץ ישראל, לקח לאישה את רחב, שהיא הייתה דווקא בקשר עדוק עם 31 מלכי כנען. כלומר, יש תמיד דבר כזה שהמלכות עוברת דרך אישה. אותו דבר, אחשוורוש. הייתה לו אישה בשם ושתי, שהייתה הבת, הייתה הנכדה של נבוכדנצר, מלך בבל. וגם הוא לקח לאישה את אסתר, כן? בת אביחיל. שהייתה נצר למשפחת המלוכה הראשונה של ישראל, של בית שאול. כלומר, המלכות עוברת דרך איזו אישה, תמיד. זה כלל גדול. עכשיו, פה יש שאלה, מה תגידו על כל האכזריות העצומה שמשה מצווה עליה כאן? עכשיו, זה שהוא הורג את זכר בתף, זה אפשר להבין. לא, קודם כל, להרוג אותם כשהם קטנים, שלא יגדלו וינקמו, זה דבר אחד. דבר נוסף, הרי אין להם אמהות עכשיו, מי יטפל בהם? אבל מה עם האכזריות הנוראה של, של הדבר הזה? זה פשוט מזעזע, ג'נוסייד ממש. אני קראתי התכתבות באינטרנט בנושא הזה, שמישהו כותב על האכזריות של משה רבנו והשימוש בדת כדי לעשות דברים נוראים וכו' וכו'. הרב,
הוא גם הרג אותם כשהיו כבר שבועים, זה לא שהם הביאו...
כן, זה במחנה השבועים כל זה קורה. כן? אני לא צריך תיאורים פלסטיים, אבל זה די מזעזע, נכון?
איפה?
איפה האום, איפה האונרה, איפה כולם? טוב. מה? לא, בסדר, אבל זו שאלה רצינית, לא? טוב. על זה אומר הרב קוק... מה זה לא הייתה תקשורת? יש יותר מתקשורת, זה כתוב בתורה. התורה הייתה יכולה להעלים את זה.
לא, רגע, יכולה לעשות מה שרוצה.
כן. בוקר טוב הרב, מה זה אומר בזיזו? בזזו. לקחו בשלל, לקחו שלל. טוב, השאלה הזאת נשאלה על ידי שני אנשים. האחד, הרב משה דוקטור זיידל, תלמידו של הרב קוק. הוא שואל אותו, מה זה המלחמות האכזריות שבתנ"ך? זה משהו נורא, בא, זה ממש... אז כאן אומר הרב, וענייני המלחמות. אי אפשר היה כלל בשעה שהשכנים כולם היו זאבי ערב ממש, שרק ישראל לא יילחם, שאז היו מתקבצים ומחלים חס ושלום את שאריתם, ועד רבה היה מוכרח מאוד גם להפיל פחד על הפראים, גם על ידי הנהגות אכזריות. כלומר, הוא אומר, אתה צריך לדעת באיזה עולם אתה חי. בעולם כזה, שאם אתה לא תעשה דברים כאלה, אז יאכלו אותך. זה דבר ראשון. והקיום שלך הוא חשוב לתיקון העולם כולו. כלומר, האכזריות הזאת היא זו שהביאה לעולם בסופו של דבר את החסד והרחמים של היהדות. אלמלא זה, היו גומרים אותנו. לכן היה הכרח להפיל פחד על הפראים.
אותו
פחד שאנחנו מדברים עליו, כשאנחנו
לומד
סיפורי התנ"ך,
אז אתה רואה שגם היהודים
עשו
כל מיני דברים ככה.
ברור שהיהודים עשו גם, כי זה היה כללי המלחמה באותם הימים.
בינם לבין עצמם.
בינם לבין עצמם, לא, היהודים היו קצת יותר טובים בינם לבין עצמם.
מה?
מה?
בסך הכל הנערים לפנינו, ככה... או פלגש מגיבה, או כל מיני דברים, אתה רואה
שזה... כן, אתה רואה שהתרבות המלחמתית של אותם הימים זה לא משהו סימפטי, באמת. אבל מה שאתה שואל פה, שראינו גם שאצל גדולי האומה נעשו דברים בתוכנו שהם לא משהו, אומר הרב קוק בעמוד 509 במאמרי ראייה, אין אנו אחראים על כל המעשים שעשו גדולי האומה. לפעמים איננו מוצאים על פי גדולי ישראל הערות של מחאות, על מעשים של רבים וגדולים מגדולי האומה. אבותיה, מלאכיה, נביאיה וכהניה. וכבר העיר הרמב״ם פרק ז' משמונה פרקים, שאין מתנאי היותר שלם שבבני האדם, השלימות הגמורה בלא חסרון, וישנם מעשים שנעשים על פי גדולי גדולים, שהם ראויים לביקורת. מה? כתוב. כן, לכן כשאתה אומר שאבנר שם אמר יקום בונה הנערים וישחקו לפנינו, אני חושב שזה בהחלט יכול להיכנס בכלל למעשים הראויים לביקורת. נכון? כתוב. ונפוצים מאמרים כאלה בדברי חז"ל ובספרי הראשונים, גלויים לכל דורש, אבל לא בשביל המעשים הבודדים שלפעמים יעברו על המידה בשביל האידאל הכללי, כמו שאין אדם שלא יחטא מעט נגד שמירת בריאותו דווקא על ידי הפעולות עצמן המכוונות רק לזה, תרופה כללותו של האידאל המקיף את הנשמה כולה. בסדר? עכשיו פה אני רוצה לקרוא פה משהו אחר. כנראה היה פה מישהו שהתכתב עם הרב קוק והיה לו קושי גדול לקבל את מלחמת עמלק. מלחמת עמלק זה יותר קסח ממלחמת מדיין. כן?
למה
בעמלק צובו
לחסר את כל
עמלק? כן, הנה, זו השאלה. אז הוא אומר ככה, הנבואה הצופה ברוח אלוהים חיים אל נשמת גוי ואדם העידה על גזע עמלק שניגודו לאור ישראל הוא ניגוד עצמי, שתרופה אין לו כי אם מחות זכרו כדי ליישר את הדרך של התולדה הישראלית מאבן המכשול היותר גדול. זאת הנבואה בעצמה היא הצופיה הליכות האדם אל עושר השלום ועדנת האהבה היותר בהירה. כשיבוא היום והאנושיות לא תמצא לה צורך בשום מפעל של שנאה, בטוחים אנו שאז זכר עמלק כבר קלה ואינו. ושבע האומות שרק מפני אותו השריד אשר נועלנו להותיר מהם, גרמנו לנו כל אותם הצרות החומריות והרוחניות, ולמדנו לעשות את כל תועבותיהם, שריפת בנים ובנות באש, וכל תועבות האמורי, אשר היום, אחרי אשר היד האלוהית הפיצה את ענני מאפליה אלה לכל העבר, כלומר, שהתרבות האנושית התקדמה מעל לזה, לא נוכל גם לצייר את עומק הרשעה שהיה מאוחר, שהיה מאוחד כבר עם כל תכונת נפשם. כלומר, אנחנו לא מצליחים לצייר לעצמנו מהי הרשעות הכנענית, כיוון שאין היום רשעות כנענית. אתה יקירי שואל, למה התייחסנו אליהם באכזריות? לא נוכל לצייר כמה חשוך ושפל היה העולם מבלעדי האכזריות הזאת שלנו. כמו שלא נוכל לצייר כמה רע ונתעב היה לולא ההערה התאורה של אור השם מודרכיו אשר הערנו עליו במהלכנו ההיסטורי. עכשיו, יש מישהו שרצה להתגבר על כל זה, קוראים לו ישו. אומר הרב, הנצרות חפצה באמת למחוק את מידת השנאה הממוסכת בתוך הערג של האור האלוהי אשר לישראל. כלומר, הם התנגדו לכל היסודות האלה שיש בהם מצד קצת עוינות כלפי האנושות, אבל לא ידענו כי יותר מכל מערכה של שנאה שפכה היא דמים והרבתה מסתמה בשביל מחיקת בגלל מחיקת השנאה. עשות הצלב, האינקוויזיציה, שרפו אותנו באהבה. ולא עוד, מה? זה עוד לפני השואה. ולא עוד, אלא שבקפיצתה למהר את הקץ של מחיקת השנאה אל הרשעה ונושאיה לפני זמנה, כמו שאומרת לו להילחם ברשעים, הרי ישו אמר, אהבו את אויביכם, אל תילחמו ברשעים. אז כל זמן שלא קלה עדיין המוץ, נתקע בזה את אור האמונה האלוהית מכל סדרי החיים החברתיים. כלומר, היא אמרה שהיא הפקירה את הפוליטיקה בידי הרשעים. והעמים החוסים בצילה הוכרחו להתגדר בתכונות אליליות במערכי ליבם ובדרכי חייהם הכלליים. אחר כך הרב מדבר, אני כאן לא אקרא לכם את הכל, אבל הוא מדבר על ליקוט הניצוצות מתוך הקליפות האלה. הוא אפילו מציע למצוא בנשמה של תורקווה מדה איזשהו ניצוץ קודש שיכול לבוא לידי ביטוי ביום מן הימים על ידי צאצא שלו. כן, איך הוא אומר כאן? אם כתוב כאן, ואם מאותו הניצוץ הטוב שאולי יהיה אפשר למצוא למשל בתוך גל ההשפעה של נפש תורקווה מדה יצא באיזה זמן או כבר יצא מי שלימד תורה ברבים, נקבלו בשתי ידיים.
כמו בבני בניו של המן,
כן, כמו בבני בניו של המן וכו'. רגע, אתה שואל מי זה תורקווה מדה? אז אני אענה לך, תורקווה מדה היה ראש האינקוויזיציה, יהודי, כן, בספרד. טוב, זה רק כדי להבין קצת. זה במאמרי ראייה. מה זה? אגרות ראייה, חלק א', עמוד קוף. כן, אז זה לגבי מה שקורה שם במדיין. עכשיו, עד כאן להיום. שלום.